רבנו בפרק 29 מהלכות שבת הלכה י"ב. מי שהיה אוכל בערב שבת וקדש עליו היום והוא בתוך הסעודה, כלומר אדם שאכל לפני כניסת השבת, אסור לעשות כן, אבל כך היה, אולי היה רעב מדי לפני כן, לא מצא, או תוצאה מסעודת מצווה שנפחתה כגון מילה ברגע האחרון וכיוצא בזה. מי שהיה אוכל ערב שבת וקדש עליו, קדש עליו היום, עכשיו נכנס לשבת והוא בתוך הסעודה, מה עליו לעשות? הרי צריך לקדש ואסור לאכול לפני הקידוש, מה עליו לעשות? פורס מפה על השולחן ומקדש וגומר סעודתו ואחר כך מברך ברכת המזון, כלומר מכסה את הלחם, פורס מפה על השולחן ומקדש. רבנו לא אמר שמברך ברכת המזון, רבנו לא אמר שמברך ברכת המזון, ולא אמר מה בנוגע ליין, אם כבר ברך לפני כן, אם חוזר וברך כאן. כל מה שרבנו אמר, פורס מפה על השולחן ומקדש וגומר סעודתו. רבנו לא אמר חוזר וברך המוציא, לכאורה משמע גומר סעודתו גם בלי ברכת המוציא, אלא הוא סומך על ברכת המוציא שהייתה לפני הקידוש, ואחר כך מברך ברכת המזון. לפני שאנחנו נקרא את דברי המגיד משנה ואת דברי רבנו, אני קורא את דברי השולחן ערוך בהלכות שבת סימן רש עין א' סעיף ד', אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפילו מים, ואפילו מתחיל מבעוד יום, כלומר מתחיל לאכול מבעוד יום, צריך להפסיק. שקורס מפה ומקדש, ואם היו שותים יין תפילה לפני הקידוש, אינו אומר אלא קידוש בלבד ולא ברכת היין, כיוון שסוף סוף הם ישבו ושתו יין לפני כן, ואחר כך, כלומר אחר הקידוש, מברך ברכת המוציא. כלומר אם הוא ממשיך לאכול, כי הרי הוא הפסיק לאכול בגלל הקידוש, אז ואחר כך מברך ברכת המוציא. ואם אין לו יין ומקדש על הפת, אינו מברך המוציא. ויש אומרים שאף כשמקדש על היין אינו מברך המוציא, כלומר יש אומרים גם כשהוא מקדש על היין, דיינו שברך פורה פרי הגפן, כשהוא גומר את הקידוש הוא ממשיך לאכול, אין הוא מברך המוציא, כי הוא סומך על המוציא שהייתה לפני כן. כלומר בפנינו יש שתי שיטות. שיטה אחת אומרת שמן הרגע שהוא קידש, הפסיק את האוכל בשביל הקידוש וקידש, אז אחר מכן יברך המוציא כי הוא רוצה להמשיך לאכול, כי הקידוש לכאורה, או האיסור באכילה, כי הרי אסור לו לאכול מי שקדש עליו היום, איסור האכילה, אמירת הקידוש, מהווים הפסק, וצריך לומר ברכת המוציא לאחר מכן. והשיטה השנייה אומרת לא, הוא לא צריך לברך ברכת המוציא, יכול להמשיך לאכול. לפי השיטה הראשונה יש קושי. אם אנחנו אומרים שבגלל שקדש היום אסור לו לאכול וחייב לקדש, ואכן הוא הפסיק לאכול וקדש, לכאורה למה הוא לא ברך ברכת המזון? שיברך ברכת המזון על מה שכבר אכל, יקדש, ואחר מכן יאמר המוציא וימשיך לאכול הלאה. אז על השיטה הראשונה יש את הקושי הזה, ואילו על השיטה השנייה נאמר שהאיסור באכילה והקידוש לא מהווים הפסק, הוא יכול להמשיך אחר כך לאכול בלי ברך המוציא מכוח הברכה שברך לפני הקידוש. עכשיו ניגש למגיד משנה על דברי רבנו. המגיד משנה על דברי רבנו כותב את הדברים הבאים. כתב המגיד משנה: מסקנה בגמרא פרק ערי פסחים, ואמר שמואל גבי דין זה פורש מפה ומקדש, ובהלכות כתבו ואחר כך שרי המוציא. כלומר בספר ההלכות של הריף נאמר אחרי הקידוש שרי המוציא וגומר, כלומר מברך המוציא וגומר. יוצא שהשיטה הראשונה אותה הביא מרן להלכה שאחרי הקידוש חוזר ומברך המוציא היא שיטתו של הריף, וגומר סעודתו ומברך ברכת המזון. ואומר המגיד משנה על הריף: ואינו מחובר, כלומר שיטה זו לא ברורה, שאם היה צריך המוציא לבעת ברכה על מה שאכל, כלומר אם חייבנו אחרי הקידוש לברך המוציא, משמע שהקידוש סיים להם את החלק הראשון של האכילה והיה עליהם לברך ברכת המזון על מה שכבר אכלו, לקדש ולחזור ולברך המוציא ולהמשיך לאכול. ככה מגיד משנה מקשה על שיטת הריף. אלא ודאי אין כאן המוציא וכי דברי רבנו שלא הזכירו, וכן כתב זכרונו לברכה. כלומר אומר המגיד משנה: דע לך שבעניין זה הרמב״ם חולק על הריף, והקידוש לא גורם לו לסיים את סעודתו הקודמת, אלא הקידוש הוא מובלעת באמצע, הוא מקדש וממשיך הלאה ובלי לברך המוציא ממשיך לאכול. כלומר האוכל ממשיך, הם קמים ומברכים, הם מקדשים, ואחרי הקידוש ממשיך לאכול בלי ברכת המוציא, כי הקידוש לא מהווה סיום על החלק מה שקדם, לא מהווה הפסק בין ברכת המוציא לבין המשך האכילה, כלום. ככה מגיד משנה מבין שהרמב״ם חולק על הריף, וזהו כנראה השיטה, זוהי כנראה השיטה השנייה שאותה הביא מרן, שאומר יש אומרים שלא מברך המוציא. הוא מתכוון לשיטת הרמב״ם כפי שהמגיד משנה מבין אותה, כמי שחולקת על שיטת הריף. וגדולה מזו אמרו בירושלמי לקח כמה דברכות, שאם כבר ברך על היין בתוך הסעודה כשהוא מקדש עכשיו על הכוס, אינו מברך ברכת היין שהרי כבר נפטר ממנה. ולי נראה מורי מסייג משיטתו של המגיד משנה בעניין הזה, שכאילו רבנו חולק בצורה ברורה עם הריף, דוחה את שיטת הריף. ולי נראה שאין לדחות דברי הריף במחייד, כלומר עוד אין צורך להעמיד את הרמב״ם מול הריף כשני מחנות או כשתי שיטות מנוגדות בעניין הזה, ואפשר לפרש דבריו של הריף באמרו בואו ונקדש. כלומר אפשר לפרש את דברי הריף שמחייב אחרי הקידוש לברך ברכת המוציא, כגון שבני המסיבה הפסיקו את המסיבה ואמרו בואו ונקדש, הוציאו מפיהם את המילים בואו ונקדש, ולכן על זה שאמרו בואו ונקדש בזה הם גרמו לכך שעשו להם לאכול, אלא עליהם לקדש ולאחר מכן צריכים לברך המוציא. ושלושה חילוקים בדבר, אומר מורי, יש שלושה חילוקי דינים סביב העניינים האלה. החילוק הראשון, היו אוכלים לחם ושותים יין וחשכה, כלומר נהיה חושך, כבר נכנסה השבת, קורס מפה ומקדש וממשיך סעודתו ואינו צריך לברך המוציא, ואפילו לא בורא פרי הגפן על ין הקידוש. אני חוזר, היו אוכלים לחם ושותים יין וחשכה, פורש מפה ומקדש וממשיך סעודתו ואינו צריך לברך המוציא, ואפילו לא בורא פרי הגפן על עין הקידוש. כלומר, אם הם היו אוכלים ופתאום נהיה, לא פתאום, אלא הגיע הזמן ונהיה חושך, לא אמרו בואו נקדש, לא אמרו כלום, אלא הגיע חושך, פורש מפה ומקדש, לוקח את הכוס יין ומקדש, הוא ממשיך סעודתו ואין לו צריך לברך המוציא, כי הוא לא אמר, הם לא אמרו בואו ונקדש, הם לא הוציאו את המילים האלה בואו נקדש, ואפילו לא פורט להגבר על אלי קידוש, כי כיוון שהוא אוכלים ושוטים יין, אז ברכת היין בתחילת המסיבה עולה לקידוש, כי הם לא אמרו בואו ונקדש, לא יצרו איזה מין הפסק, מין הפסק דעת בין האכילה לבין הקידוש. זהו חילוק אחד. בחילוק שני, ראו שמתקרב זמן חשיכה והפסיקו ואמרו בואו ונקדש, ודעתם להמשיך לאכול ושתות. כלומר, עוד לא חשכה, אלא ראו שהזמן מתקרב, זמן השבת מתקרב, אמרו רבותיי בואו ונקדש, כיוון שאנחנו רואים שהזמן מתקרב, כיוון שהם אמרו בואו ונקדש, נאסר להם לאכול עד שיקדשו, כי החליטו כעת לקדש, נאסר להם לאכול עד שיקדשו, וצריכים לברך על ין הקידוש. למה? כי הסיחו דעתם מהאכילה והשתייה הקודמת, וכן לברך המוציא על מה שיוכלו לאחר הקידוש, אוך דברי הריף. וכן כתב רבנו בפרק רביעי מלכות ברכות הלכה ח', כלומר שגם הרמב״ם וגם הריף מסכימים שאם התקרב המועד ואמרו בואו ונקדש, מועד השבת, אמרו בואו ונקדש, אזי חייבים להפסיק לקדש, אבל לחזור ולברך ברכת הגפן, כיוון שהם נתקו את עצמם מהשתייה הקודמת, ואחרי הקידוש לחזור ולברך המוציא, הם רוצים לאכול והם רוצים להמשיך לאכול, ואינם צריכים לברך ברכת המזון למפרע. למה? כי בואו ונקדש זה עוד לא כמו נטילת ידיים, ולכן אינם צריכים לברך ברכת המזון למפרע, אלא מברכים לבסוף כשיגמרו סעודתם. זהו חילוק שני, והוא נשען על מה שכתב רבנו בפרק רביעי הלכה ח' מהלכות ברכות. שם כתב רבנו היו שותים, לומר שותים יין, מסעודה של יין, ואמרו בואו ונברך ברכת המזון, עוד לא נטלו ידיים, רק אמרו בואו ונברך ברכת המזון, לא נטלו מים חרונים הכוונה, אלא אמרו בואו ונברך ברכת המזון, או בואו ונקדש קידוש היום, אתם רואים? או בואו ונקדש קידוש היום, נאסר להם לשתות, בגלל שאמרו בואו ונקדש נאסר להם לשתות עד שיברכו או יקדשו. ואם מה פרש עד שיברכו או יקדשו? אם ירצו לחזור ולשתות יצטרכו לברך עוד פעם גפן המוציא או יקדשו, ואז כשהוא מקדש הוא צריך לברך את גפן, כי הרי התנתקו מהברכות הקודמות, מהחלק הקודם. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו או יקדשו, אף על פי שאינם רשאים צריכים לחזור לברך בורת פי הגפן ואחר כך שתו, אבל אם אמרו בואו ונבדיל אינם צריכים לחזור ולברך. עד כאן. עד עכשיו יוצא שכבר למדנו שני חילוקים. חילוק שלישי אומר את הדברים הבאים: גמרו בלבם מלאכול ואמרו בואו ונקדש, כלומר אמרו אתם יודעים מה, שבת נכנסת, בואו נסיים עם האוכל מה שאכלנו עד עכשיו, בואו ונקדש. כלומר שני דברים, גם אמרו בואו ונקדש וגם גמרו בלבם לסיים את האוכל, לא כמו בחילוק השני שמדובר שמרו בואו ונקדש והיה בדעתם שאחרי הקידוש ממשיכים לאכול. כאן לא, גמרו בלבם לאכול ואמרו בואו ונקדש וחזרו ונמלכו לאכול, אחרי הקידוש התחרטו וחזרו ונמלכו לאכול, נאסר להם לאכול עד שיקדשו, וצריכים לברך ברכת המזון למפרע, כיוון שהם סיימו בדעתם את האכילה. והמוציא להבא, אם בכל זאת התחרטו, צריכים לברך המוציא להבא. וברור שמברכים על יין הקידוש, וכמו שכתב רבנו בפרק ואי ברכות על החזן, אין שם נאמרו דברים בהחבה, ובכך עלו דברי רבנו כעריף, והעריף כרבנו, ולא קשה מדי קושת המגיד משנה, שצריכים לברך ברכת המזון, וברכת המזון בגמר בליבו ולאכול תליה. באמת מורי עשה שלושה חילוקים מחויבי המציאות בשיטת רבנו, וכך גרם לקירוב בין שיטת הריף ובין תיאום בין שיטת הריף ובין שיטת רבנו. לסיכום, יוצא אפוא שאם ישבו ואכלו וראו שהיום מתקרב ובא ואמרו בואו ונקדש, הרי נאסרו מלאכול ומלשתות, ועליהם לקדש, אינם חייבים לברך ברכת המזון, כי עדיין דעתם להמשיך לאכול, אלא כאמור יברכו הגפן על הקידוש, כי התנתקו מברכת הגפן הקודמת, ואחרי הקידוש יברכו המוציא, כי התנתקו מברכת המוציא הקודמת, וימשיכו לאכול. אבל אם לא אמרו בואו ונקדש, אלא ראו שחשך היום, בלי לומר לא צריך בואו ונקדש, עכשיו היום מחייב אותם, כי אסור להם לאכול, כי כבר עכשיו שבת ואסור להם לאכול לפני קידוש, אז בלי להגיד בואו ונקדש אסור להם. אזי כיוון שמחמת האיסור בלבד אסורים הם להמשיך לאכול, יקדשו, אין צורך לברך הגפן, כי לא התנתקו מהגפן הקודמת, ואחרי הקידוש הם ממשיכים לאכול, ואין צריך לברך המוציא. כך שהריף והרמב״ם מדברים על שאמרו בואו ונקדש, אבל כשלא אמרו בואו ונקדש וחשך עליהם היום, אין צריך לברך המוציא. ומכאן ואדם אשר שותה לפני התפילה, כמוני שאני מברך עוד בזמן הלימוד על שהכל נהיה בזרות, וממשיך לשתות ממהלך כל השיעור, ומגיע זמן התפילה, עכשיו אני בגלל התפילה אני מפסיק לשתות, אני לא אומר בואו ונפסיק שום כלום, אלא מחמת התפילה, כמו שהיום חשך והגיע הזמן של, של, של הקידוש, כך אני מתפלל. לאחר התפילה אני חוזר ושותה ואינני מברך שהכל, כי עדיין לא התנתקתי משהכל הקודם, כי היה בדעתי להמשיך ולשתות, וזה שהתפילה נחתה עליי לא תהיה שונה מהקידוש שנחת עליהם, שאז אסורים הם מצד הדין שם מלאכול, בגלל שכבר השבת נכנסה ואסור להם לאכול לפני קידוש, ולמרות הכל אחרי הקידוש הם ממשיכים לאכול בלי לברך המוציא. כך גם אחרי התפילה ממשיכים לאכול, ומבלי אחרי התפילה אפשר להמשיך לשתות מכוח הברכות הראשונות. ומכאן שאם אדם בא וקיים סעודה שלישית ונזכר שהוא עדיין לא התפלל תפילת מנחה, והוא פוחד שאם ימשיך בסעודה שלישית הוא יגלוש לצאת השבת ויפסיד את תפילת מנחה, מתפלל מנחה. אני לא אומר כעת שהוא יוצא מביתו והולך להתפלל מנחה, כי אז היציאה מחוץ למקום היא בעצמה מהווה את ההפסק, אלא קם בביתו והתפלל מנחה וחזר והמשיך באכילה, אינו חייב לברך מחדש, אלא ממשיך לאכול בלי לברך מחדש. רבי חנינא בן עקשיא אמר.